הודעה ושאלה שהגיעה אלינו מאזין באזור המרכז, נפתח בה שאלה שהיא רוצה שנזכה הרבה הרבה תורה, ריבוי תורה בבית הכנסת באזור המרכז, סיבור לכתוב ספר תורה. הם עוסקים בשיפוץ של בית הכנסת, והם רוצים לעשות חנוכת בית כנסת יחד עם הכנסת ספר תורה. השאלה של המאזין היא, האם מותר להם להניח את הספר שהוא חסר את הפסוקים האחרונים בהשלמת ספר תורה בתוך התיבה, בתוך הריכל הקודש?
כן, מותר. כיוון שסוף סוף יש בו, ולא יהיה, אלא פרשיות. הגמרא מכנה את זה כפרשיות. בזמנם היו עושים ספרים של פרשיות שנקיים חומשים, שנותנים אותם לילדים ללמוד. אז היה חומש בראשית, כתוב על כלב שמות ויקרא במדבר, אז כאן אני מבין שחסרים עוד כמה שורות בחומש דברים בסוף פרשת בסוף הברכה כדי לסיים את הכתיבה של האותיות. ובינתיים אלא הם איפה לשמור את זה, ובפרט שיש חשש שלא יגנב או חס ושלום יעבד או יגרם לו נזק, ויש להם ארון כמובן ממוגן והם רוצים לשמור אותו בתוך הארון הממוגן, מותר הדבר הזה בהחלט.
שר כוח, חזק וברוך לכבודה של התורה, ותודה למאזין שעורר את השאלה. אנחנו נפתח כבר את השאלה הראשונה של מאזין מקריית שמונה. שלום לך, חיים.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שבת שלום. שלום, יש לי שאלה לגבי מנהג שאנחנו נוהגים לעשות, ובעיתים זה נכון. בערב שבת, ובכלל בכל שבת שאנחנו עומדים קרובות אותה לצדך, האם זה נכון לפתוח את הידיים כלפי שמיא?
כן. כך מנהג ישראל, מובא בספרי המקובלים, והאחרונים כולם כותבים את זה, כולל הרב חיים פלאצ'י, הרב בן משחי, גם הגאון החידה מביא את זה בכמה מספריו, שהפעולה הזאת, כך הם קוראים לזה, פועל דמיוני. וכל הסיבה היא לא שאנחנו צריכים לפתוח את שערי השמיים, אנחנו צריכים לפתוח את שערי הלב שלנו, ולכוון את המוח, כי האדם הרבה פעמים מתפלל ולפעמים מוציא מילים מפיו מבלי לשים לב. אבל כאשר הוא עושה גם פעולה של פתיחת הידיים, אז הוא עושה איזו התרגשות מסוימת, הוא מכוון את דעתו והוא אומר את התפילה כמו שצריך, ולכן כך נהוג לעשות ופותח את ידיך לפתוח את הידיים. יש הבן איש חיים מביא שם מעשה מאוד מעניין לגבי איזה יהודי עשיר שהיה קמצן גדול, ולא רצה לתת צדקה אף פעם. והיה זה אני אמר, אני אדע לסדר אותו. חיכה לו, ואחרי ברוך שאמר, שהגיע לאשרי שווה בתך, וזה היה מכוון מאוד לפותח את ידיך. פתח את ידיו והיה מכוון, וזה בא פתח את ידיו מולו. אמר לו, שים לב, דיר בלק. אם אתה תפתח כעת, תיתן לי צדקה, גם בשמיים יפתחו, אבל אם חס ושלום, הוא לא יפתח את ידיו ויסגור אותם, יסגרו לו שם. היה מוכרח העשיר הזה להוציא מיד ממון מכיסו, ונתן לו, ושוב מאותו יום ואילך התחיל לפתוח את ידיו להבין שאי אפשר רק לקבל ולא לתת, אלא צריך גם, יש אומרים, יש חכם נתן ויש חכם לקח. יש הרבה שהוא לקח אבל לא נתן, אז זה גם חכם נתן, גם חכם לקח. ולכן מכאן ראינו גם שיש עניין לפתוח את ידיך, לפתוח את הידיים.
תודה, תודה לחיים, בקריית שמונה, יישר כוח גדול לכבוד הרב. איתנו מאזינה מאשקלון, שלום לגברת סוזן.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
הייתי מבקשה לשאול אם יש איזה תיקון או משהו עליי לעשות כדי שהילדים שלי יחזרו לי בתשובה, בבקשה.
תראי, אין לנו דבר מיוחד, אבל מה שאת יכולה לכוון זה בברכת הרוצה בתשובה, שאת מתפללת בימי החול או באחת התפילות, תבקשי מהשם יתברך, שכמו שכתוב שם, שיחתוך חתירה מתחת כיסא כבודו, תגידי לו בבקשה, תפתח איזה שער מתחת כיסא הכבוד, ותכניס את התפילה שלי והילדים האלה יחזרו בתשובה. מסופר, יש מסופר בטוניס, היה מעשה ידוע, עם הרב ניסים נחום עליו השלום, אמו רבקה, הייתה אישה צדקת מאוד, הייתה מכינה נרות ב-24 בתי כנסת שבעיר, וכל ערב שבת הייתה הולכת ומנקה את השטיחים ומניחה שמן זית, והייתה אישה עשירה מאוד, היו לה גם משרתות שעזרו לה, והייתה מתפללת על בניה. וכך היה אחר כך שעלה איזה חכם אחד מארץ ישראל לבקר, והם התארח אצלם בביתם, והיא ביקשה ממנו שיתפלל, ובזכות מה שהיא הייתה עושה זכתה שבנה הצעיר הוא רבי ניסים נחום, עלה בתחילת ימיו, עלה לארץ ישראל וגר בירושלים. אנחנו לא זוכינו לראות אותו, אבל שמענו את שמו, והיה ממייסדי שכונת הבוחרים בירושלים, והיה יד ימינו של הרב שאול דויק הכהן, פרסם ספרי קבלה רבים, והדפיס על חשבונו למעלה מ-50 ספרי קבלה שונים של רבי חיים ויטל ואחרים והמפרשים שלהם, והיה מחלק אותם חינם אין כסף. וגם מחזיק ישיבת קבלה בשם רחובות הנהר של הרב שאול דויק על חשבונו, והיה משלם לאנשים ממון רב מכיסו. ואחר כך הוא היה בין מייסדי הישיבה תורת יוסף, וגם מהמנהלים והגבאים של הישיבה עד יומו האחרון, נפטר בערך לפני 80 שנה, קרוב ל-80 שנה שהוא נפטר בבית עולמו. אז הנה, בזכות שהאימא הייתה הולכת להדליק בבתי הכנסת, אז לא נרות, היום אפשר להדליק נרות חשמל, או לדאוג לתאורה בבית הכנסת, או ניקיון בבית הכנסת, או כל דבר שמוסיף עוד והדר לבית הכנסת, אז בזכות זה תזכה לבנים שיהיו תלמידי חכמים. כל טוב.
חזקות הרב, אולי הרב פועל חיוב, אנחנו רואים בתופעה, נדבר כבר מור המקדש של הנחת ספרים בתוך תאים, יחזרת סידורים למקומם, שלא נדבר על ביזוי בית הכנסת בלכלוך.
חבל מאוד, שאין לנו את המודעות. אין לנו את המודעות, אני יודע שקשה מאוד יהיה לעשות סוף למצב הזה, כי המצב לצערי, אני אומר, הולך ומדרדר, אבל יש עדיין הרבה בתי כנסת בארץ ששם יש הקפדה ויבואו על הברכה שמקפידים של בית כנסת יהיה מהודר, נקי, מסודר, ולא כל איזה אחד יבוא ידביק איזה שלט או איזה פתק או איזה מכתב או איזה נייר או איזה פרסומת יעשו שם ולא יתנפו ויזהמו את בית הכנסת. דבר ראשון צריך להקפיד שלא יאכלו בבית הכנסת, זה הדבר הראשון, אגב שלא ידברו את בית הכנסת. ואחרי כל זה, לפאר ולרומם את בית הכנסת, כמו שכתב הרמב״ם, הרמב״ם כתב שזה, יש מי שמונה את זה מאחד ממצוות עשה. אם כי אין לנו מצוות עשה בתורה, אלא של מצוות עשה של פעשורי מקדס, אבל חלק גדול מהפוסקים סוברים, שהיום במקום מקדס זה בית הכנסת, כי הפסוק ביחזקאל אומר, והיהי להם למקדש מעט. מה זה מקדש מעט? יחזקאל הנביא מדבר אחרי החורבן של בית ראשון. אז הוא מדבר על בניית בית הכנסת שצריך להיות בחינת מקדש מעט. חלק גדול מהפוסקים כותבים שבניית בית הכנסת היא מצווה מן התורה. ולכן יש מצווה שאדם בפועל, בידיו, יעשה איזה משהו, סיד או טיח או בנייה של בית הכנסת עצמו. אבל איזה בנייה עושים? הרמב"ן כותב שבית הכנסת החובה על כל ציבור וציבור שנמצאים בכל עיר ועיר ובכל יישוב ויישוב, או בכל שכונה ושכונה. לבנות להם בית מפואר, כך לשונו, מפואר, ולרומם את בית אלוהינו, שיהיה יותר יפה ויותר מהודר מהבית שהאדם גר בו. אז יוצא שאם באדם יש איזה סלון מפואר או חדר שינה מפואר, הוא צריך לדאוג שבית הכנסת תהיה יותר מפואר מהבית שלו. עם שטחים מפוארים ועם ארון קודש מפואר, וספסלים יפים, ותאורה הכי יפה והכי מוצלחת, ורהיטים נקיים ויפים, וכמובן שלא יהיה שם רעבה ולא לכלוך ולא איזה טיפה של איזה דבר לא יפה או לא נקי. כמה ספרי ההלכה בלי סוף העריכו מאוד מאוד בעניין קדושת בית הכנסת, עד שספר חסידים שחי לפני למעלה מ-800 שנים, 850 שנה, רבי יהודה חסיד, כותב דע שאם ראית גויים שבאו והחריבו בית הכנסת, אם ראית גויים שבאו וטינפו וביזו בית הכנסת, לא ביזו עד שיהודים ביזו אותו. הוא אומר אותו דבר, חידול קברות של יהודים, אם ראית באיזה מקום בעולם שחיללו קברי יהודים, למה חיללו היהודים הגויים את הקברים הללו? מפני שלפני כן יהודים לא נהגו שם כבוד. הוא מזהיר מאוד שצריך מאוד מאוד לנהוג כבוד בבית הכנסת, ועל ידי שאנחנו נשמור את בית הכנסת, אז גם הגויים ישמרו ולא יבוא מצב שיחללו אותו. כמו שהגמרא ביבמות מביאה, זמן רבי יוסף, רב ושני תלמידי חכמים צעירים, ואיזה הלכה, זה מתיר וזה אוסר. לגבי טלטול בשבת של בריח שיש, יש לו נגר שיש בו גלוסטרה. נגר זה בריח שיש לו איזה קיה כזאת, שבטח עזרה שאפשר לאחוז בו. האם הוא מוקצה בשבת או לא מוקצה בשבת? זה אמר כן, זה אמר לא, ומשכו את הספר תורה, וכתוצאה מזה נקרא הגביל של הספר תורה. עמד רבי יוסף ואמר, זה היה בטבריה, בתקופת המשנה. עמד רבי יוסף ואמר, מסופקני אם לא יבואו ימים מועטים עד שבוע הגויים ויחריבו את אותו בית הכנסת. וכן היה, לא עברו ימים מועטים ובאו הגויים הרומאים ויחריבו את אותו בית הכנסת. והגמרא הביאה את זה כראיה כמה צריך להיזהר מקדושת בית הכנסת. לכן אנחנו נשתדל שבתי הכנסת שלנו יפים, מפוארים, מתוקנים, מסודרים, והסידורים יהיו מונחים כמו שצריך. כמו שכותב הרב ראשית חוכמה, מה זה לכבד את התורה, מכבד את התורה, מכבד את חכמיה, מכבד את מה שכתוב בתורה, ומכבד את ספריה. הספרים של התורה, להניח אותם במקום נכון, לפי ההלכה אסור להעביר מעל זה כוס שתייה, אפילו כוס מים, שמת יתקל ידו וישפך המים על הספר או על הכתיבה של דברי תורה, ויבואו לידי תינוף. כמה חכמים נזהירו אותנו על זה. אז צריך באמת לשמור, בזכות זה השם יתברך ישמור אותנו.
אמן ואני חזק ברוך כדאי לנו פניו חיזוק עניין של מור המקדש. ואז היא נוסף איתנו מבאר שבע, שלום לך אליעזר קומי.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום לך.
מדבר אלעזר מבאר שבע. כבוד הרב, עצמי לשאול, יש מידי פעם אנחנו שומעים בתפילת מוסף בחזרה של הש"ס, אומרים את הקדושה, כתר ייתנו לך. אני זוכר את מור אבי ודודי לפני 50 שנה, 55 שנה, כמה שאני זוכר, יותר אפילו, שכשהיו אומרים, הוא אלוהינו, היינו אומרים אמת, הוא אבינו, אמת, היום אומרים לנו זה הפסק, מה כבוד הרב אומר על הדבר הזה?
האמת שהרבה קטעים בתפילה שיש בציבור עונה שם, בכל מיני קטעים, ישועה בקרוב, או באמת, כמו שאמרת, ועוד מקומות כאלה, אין לזה הפסק. מצד ההלכה אין לזה הפסק, כך כתבו הפוסקים. אבל כיוון שאלה האנשים שהעירו לך, הם לא ראו את המנהג הזה, ולא שמעו אותו, ולא ידעו אותו. אתה באופן טבעי, כמו שבילדותך ראית את המנהג הזה, אז זה מדבר עליך. אתה יכול לומר את זה, תאמר את זה בשקט, לא צריך לומר את זה בכל רם. אבל לומר שזה הפסק, לא, כי בהלכה יש לנו מקום אחד יש הפסק, וזה חמור מאוד בקדושה, בין קדוש לברוך. כאן גמרא אומרת, שמי שמשתיק בין קדוש לברוך, גמרא אומרת עליו מילים מאוד חריפות. איזה קדוש ואיזה ברוך, קדוש קדוש, השם צבאות מלוך עולה ותפלותו, ואחרי זה ברוך כבוד השם ממקומו. ואנחנו בקטע של מוסף, אף על פי שמשתיקים באמצע, ואומרים ממקומו, ניתן ברחם, כבודו מלא העולם, שרצב שועדים, היה מקום כבודו להעריצו, זה בשבת וביום טוב, אנחנו מוסיפים, בגלל נשמה יתרה שנכנסת שם בשבת. וביום טוב נכנסת הערה של הנשמה יתרה. אז בגלל זה אנחנו מוסיפים, ושם אסור להוסיף, כתבו הפוסקים, שום מילים אחרות, ושום תפילה, ושום בקשה, אפילו בראש שנה ביום הכיפורים, שאז כתוב שיש לבקש שלוש בקשות, אז כתבו שזה רק בכוונה ובמחשבה, ולא בפה. כי אין להפסיק בין קדוש לברוך. למדנו מכאן שעיקר ההלכה, החיוב בקדושה וגם בכתר, זה שתי העניות הראשונות שהן האחד, קדוש קדוש, השם צבאות מלוך ולארץ כבודו, והשני, ברוך כבוד השם במקומו. אבל אחרי זה, אם אומרים עוד איזה מוסיפים, איזה דברים, כמו שתקנו לנו לומר, בקשות, שמה ישראל ועוד, אז זה לא יקרה הפסק, אבל אל תעשה את זה בכל רם, כדי שלא יהיה הדבר תמוע בעיניהם.
תודה רבה לכבוד הרב.
ותבורך, תודה.
תודה רבה לעזר מבאר שבע, ואיתנו עכשיו שאלה נוספת. מירושלים, שלום לשואל. שלום לגברת. עדה, שאיתנו. שואלת מירושלים עדה. אנחנו נפנה למאזין מצפת, שלום לך.
שלום.
שלום,
שלום.
שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, בליל שבת בברכת המזון, מה אומרים, מגדול או מגדיל?
אין ספק שבליל שבת אומרים, הכוונה ליל שבת זה היום בלילה. לא ערב שבת, מה שהיום החילונים קוראים ערב שבת. ליל שבת זה הלילה, הסעודה הראשונה של שבת, ודאי שאומרים מגדול. לכן גם מחר בבוקר אומרים מגדול. מחר אחר הצהריים בסעודה שלישית מגדול. מנהג המקובלים לומר גם בסעודה רביעית מגדול, כיוון שהיא שייכת לשבת. והאמת שאם לא היה שבת, לא היינו אוכלים לחם. מי יכול לאכול לחם במוצאי שבת? זה רק בשביל מצווה מוכרת. אז כיוון שהגמרא אומרת, אמר רבי יהודה, לעולם מסדר אדם שולחנו ומוצאי שבת ואפילו אינו צריך אלא לכזית, ובזכות זה ניצול מחיבות הכמר, ובספרים כתוב שהאישה ניצלת בזה שהיא יולדת בשלום ולא יקרה לה שום אסון בשעת הלידה, אז תאכל כזית לחם במוצאי שבת, ולא משנה, לא חייב להיות מיד, אז גם שעה, שעתיים אחר כך אפשר, ובדעבד כל הלילה אפשר, אז לכן זו מצווה, ולכן סוף סוף זו סעודה ששייכת לשבת, אז מוצאי שבת אנחנו גם כן נאמר מגדול בברכת המזון. תודה.
תודה למאזיני המצפת, אנחנו מאזינים מנתניה, שלום לך גדול.
שלום לך, תראה, אני רוצה לשאול את הרב.
שלום, שלום.
שלום לך, אני רוצה לשאול בעניין סיום מסכת. אנחנו, אני, יש לי בית מדרש, ואנחנו לומדים כל שבת בצהריים אין יעקב. ובמשך שנתיים וחצי למדנו את מסכת סנהדרין. אתה יודע, עם כל המפרשים וכל זה, עבודה מאומצת בעיון. וכשגמרנו, עשינו סיום מסכת, אז בא מישהו אמר, סיום מסכת רק בגמר ממש, אבל בעין יעקב לא. מה אתה רב בעניין הזה?
יעקב זה היה על סדרה של מסכתות או רק על מסכת אחת?
זה במקרה מה שלימדתי, זה מסכת סנהדרין. כל המסכת.
האמת שהיו נוהגים בזמנו לעשות על כל עין יעקב, או על סדר מסוים, כמו סדר זרעים, או סדר נשים, סדר נזיקים, סדר מועד, שהם מסיימים היו עושים על זה סיום. אבל על פניו ייתכן שגם לגבי מסכת, אמנם זה לא סיום מסכת, ודאי שזה לא סיום מסכת, זה סיום האגדה שבאותה מסכת. יש בזה איזה מעלה, אבל זה לא מעלה של סיום מסכת ממש.
אני מבין, אבל בכל
זאת... סיום הספר עצמו, או סיום סדר שלם בעין יעקב, ודאי אפשר להיות. יש תשובה של הגאון רבי משה פיינשטיין, שהוא אומר, גם מי שלמד ספר משלי עם פירוש, גם מי שלמד ספר איוב עם פירוש, אפילו שזה נביא אחד או כתובים אחד מספרי הכתובים, יש בזה גם כן עניין של סיום מסכת. דווקא מינה, יש את השאלה הזאת לגבי ערב פסח, לגבי תענית בכורות, אם הם יכולים לפתור את עצמם בסיום שכזה. אבל אמרו הפוסקים שכדאי שיסיים ספר או כרך שלם, למשל גם בזוהר הקדוש, לא כל פרשה ופרשה אז הוא יעשה עליה סיום, אלא דווקא אם יסיים את הספר עצמו, או תיקוני הזוהר, שזה חלק מהזוהר, אבל זה ספר בפני עצמו, הוא סיים אותו, יכול לעשות עליו סיום. וכן זוהר חדש, זה גם חיבור בפני עצמו.
אני מבין, אבל מסכת סנהדרין, כל מסכת סנהדרין, הוא לקח את כל ה...
אבל אחרי הכל זה לא כל המסכת, כיוון שהיא מסכת מדולקת, אז זה לא נקרא. אני זוכר, בוא אספר לך, אולי מכאן אפשר להביא קצת ראייה, בישיבת פרות יוסף שהיינו בכיתות הקטנות בתור צעירים בגיל 10-11, אז כל פעם שהם מסיימים איזה פרק, ופרק ממוצע זה 20 דף בערך, אז היינו מסיימים, זה לוקח כמה חודשים טובים, אז הרב היה תמיד מקיים, אם זה היה הגאונים, הרב יהודה מועלם, הרב יוסף עדס, הרב מנצור בן שמעון, שזכינו ללמוד אצלם, אז היו עושים לנו סיום, והיינו משתתפים, אנחנו בעצמנו תלמידים, אבל לא בתור סעודה, אלא קונים מיני מתיקה, ואפילו איזה בקבוק יין עם קצת עוביות וקצת העץ מהאדמה, פירות העונה או פירות יבשים, והיינו עושים איזו שמחה קטנה בתוך הכיתה, על סיום פרק מהמסכת. אבל בפירוש אמרו לנו שזה לא נקרא סיום, ולגבי תענית בכורות זה לא יקרה סיום. אז בטור, פרק שלם, והיו לומדים אותו גם עם האגדות שיש בתוכו, לא מדלגים אגדות. בשירות אשכנזיות יש מצוי הרבה שמדלגים על האגדות. אז לומדים רק את הסוגיות שיש בהן שמעתיתות ועניינים של פלפול והלכה. אבל הספרדים לא ככה. הספרדים היו לומדים את הוספת כולה על הסדר דף אחרי דף בלישום דילוק. אז למעשה, לסיכום, סיום מסכת זה סיום מסכת שלמה. אבל אפשר לעשות איזה מסיבה או שמחה מסוימת, גם אם סיים פרק או סיים את האגדות שבאותה מסכת. תודה רבה.
תודה למאזין מנתניה, חזק ברוך לכבודה. איתנו מאזין משה, שלום לך דוד זכריה.
שלום, שלום.
כבוד הרב, רציתי לשאול, בפרק תהילים, תהילה לדוד, כ' בין ה', הוא לא מסיים שם בהלוויה, וגילו פסוקת זמרה, אנחנו מסיימים מהלוויה, מאיפה זה לקוח?
הגמרא עצמה אומרת את זה. אומרת, למה אומרים את זה? כך אומרת הגמרא, לשלשלה הללויות בהדדה. כלומר, אנחנו רוצים לשלשל ולעשות שרשרת של הללויות, החל מאשר ישבה בתך, ולכן מתחילים שם, הפרק מתחיל אומנם במילה תהילה לדוד, אנחנו מוסיפים לו לפני כן דור רחום, שזה הפסוקים של יהי שבועות, ואחר כך אומרים, אשר יש בבתיך, עוד הוכה שאלה, תהילה לדוד, ואורך לעמך, ואורך שמוכה לעולם בית. אז זה, ומסיימים, הללויה, שזה כן כתוב במקור. אחר כך את כל הפרקים, האחד אחר השני, כדי לשלשל הללויות, שיהיה כל פרק מסיים בהללויה, והפרק הבא אחריו מתחיל הללויה. אשכנזים מאוד נזהרים שלא להפסיק בין אחד לשני. אם כי מבחינה הלכתית מותר שם להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה או כל מיני דברים אחרים, אבל כדאי, בגלל להזהרת הגמרא, שצריכים לשרשל אותם, כלומר לעשות שרשרת בלתי פוסקת, עד ברוך השם לעולם אמן ואמן, אז זו הסיבה שיש לנו שם את ההלוויה. תודה רבה.
תודה לדוד צפריה מירושלים, איתנו מאזינה מצפת, שלום למאזינה. שלום למאזינה. שומעת אותנו? טוב. בקולם,
שלום.
שומעים אותך בקולם.
כן, שלום.
שלום, שלום.
זה בקשר לתוך פדיון שבועים.
כן.
מה התפקיד שלנו שאנשים שבורים ב... בתי חולים פסיכיאטרים נגד רצונם, אפילו שהם לא מסוכנים. אז מה החובה שלנו כלפיהם?
אנחנו כמובן לא נוכל במסגרת הזאת גם לדבר, בפרט שיש כאן בטח אני מתאר לי פרטים חסויים ולא כל כך מתאימים שנדבר עליהם כאן בתוך מעמקבי האתר, אבל את צודקת, נכון שיש אנשים כאלה שסובלים, ויש כאלה שגם בני הבית שלהם סובלים וחייבים באשפוז, יש כאלה שלא כל כך חייבים באשפוז, והכל תלוי בתנאים שיש בבית, אם יש בבית תנאים שיתפלו בהם, אבל צריך להתפלל עליהם ולהשתדל לעזור להם, באמת אלה אנשים שזקוקים להרבה עזרה והרבה תשומת לב, והקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים וישלח להם רפואה שלמה. כל טוב.
אמן ואמן, נשמע בשורות טובות. ואנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה. שלום.
שלום, שלום.
כבוד הרב, רציתי קודם כל לאחל כבוד הרב מזל טוב לרגל הבר מצווה של הנכד.
ברור, זה כבר ישן, תודה, תודה.
כן, בבקשה, מה השאלה?
כבוד הרב, אני בן 11 ובוגר 11 ורציתי לדעת אם אני יכול להניח תפילין עם ברכה.
בהחלט כן, גמרא מפורסמת, גמרא מפורשת, קטן היודע לנענה לולב ערבית חייב לקנות לו לולב וברך עליו, קטן היודע להניח תפילין ולשמור אותו בקדושה אז ערבית חייב לקנות לו תפילין. מה זה יודע לשמור עליו? שיודע לא לצאת בהם לשירותים ויודע לא להפיח בהם, יודע לשמור אותם עם גוף נקי, יודע שהגוף שלו נקי ורחוץ, ואחרי התפנות מהשירותים הוא רוחץ ומנקה את גופו טוב וגופו נקי, ואז הוא כתפילין, הגמרא אומרת צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. אלישע בעל כנפיים היה אז, הרומאים גזרו שישראל לא יניחו תפילין, בזמנם היו מניחים תפילין כל היום, והיו לו תפילין. הוא היה יצא לשוק עם תפילין, היו מכוסות, תפילין קטנות כמובן, לא גדולות כמו של היום. כי אז היו אומנים יודעים לכתוב אותיות מאוד זהירות את הפרשיות, והיו מכניסים אותה בתוך הבתים, ובתים קטנים, אפשר היה להשתיר את זה תחת הקורה. והגמרא אומרת שפגעו כסדור אחד, כסדור זה איזה שוטר מטעם השלטונות, שהיה מסתובב לראות אם היהודים שומרים את חוקי הממשלה או לא, ורץ אחריו, מה עשה אלישע בעל כנפיים? נכנס לתוך הסמטה, הוציא את התפילין ושם אותם בבית השהיד שלו. מיד ניגש אליו ואמר לו, מה יש לך בבית השהיד? תרים ידיים. אמר לו, כנפי יונה יש לי. כנפי יונה ראשי אומר שהיה להם אז לנוי, היו מחזיקים בבית איזה יונה עם כנפיים מזהב. לא משאירים את זה על הסלון, על איזה שיטה, ליופי. אז פתח את הידיים ובאמת נעשה לו נס, והיו כנפי יונה. ולמה נעשה לו נס? כיוון שהיה נזהר לבוס את התפילין תמיד בקדושה ובטהרה, והגוף שלו היה נקי, היה בודק את הגוף שלו, שאין בו איזה לכלוך או זוהמה. ילדים לפעמים לא כל כך מקפידים או לא שמים לב, אבל אם זה ילד נבון, לפעמים יש ילדים מיוחדים, ילד נבון שהוא כן שם לב וכן יזהר, ויודע להיזהר, ולפחות בזמן שהוא מפתפילין עליו, יודע לא להשיח דרתו מהם, לא לדבר בהם דברים בטלים, ולכוון בתפילה, ולזכור שיש תפילין עליו, אז באמת ראוי, ובהחלט הוא מברך, כי מגיל 9 כבר זה גיל חינוך, וחייב לכל המצוות כמו גדול, מדין חינוך, לא מדין שחיוב של דאורייתא, אבל מדין חינוך הוא חייב, הוא כן מברך, כמו שהוא מברך על נטילת ידיים, הוא מברך בקעת המזון, הוא מברך גם את כל שאר הברכות, אז גם כל המצוות, אחרתי שלא מתחייב בהם, הוא רוצה לקיימם, הוא מברך עליהם. תבורך כל דבר.
תודה לך, מר צעיר, חפץ במצוות, של כוח כבוד הרב. מאזינה מהשומרון איתנו, שלום מאזינה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול לגבי קביעת מזוזה. אנחנו בנינו, הרחבנו את הבית שלנו, אז אנחנו לא גמרנו לגמרי, הכניסה החדשה תהיה משם, שאלה באיזה שלב צריך לקבוע את המזוזה?
רגע שהבית יהיה גמור, והמשקוף יהיה במקומו. עם דלת וצירים. צריך לדעת שהמזוזה צריך להיות דלת וצירים. לפעמים גם פתח, צורת פתח לבד גם כן מחייבת. אבל כאשר מתעצדים להניח שם, לקבוע שם דלת, ולא משאירו את זה ללא דלת, אז יחכו עד שיהיה דלת, יתקינו את הדלת עם הצירים, ואף על פי שעדיין לא התחלתם להתגורר שם. אבל גמרתם פחות או יותר את כל העבודה, ואין עבודה שתלכלך את המזוזה. זאת אומרת, אם יש עדיין נשאר שיד וצבע, אז כדאי להמתין עד שיעשו גם שיד וצבע, כדי שהמזוזה חס ושלום לא תתנף, כי צריך לנהוג בקדושה לכבוד. אחרי זה, מיד כשסיימתם את כל התיקונים והשיפוצים והצבע והסיוט, אז מיד צריך לקבוע את המזוזה, גם אם לא מתחילים להתגורר שם.
תודה למאזינה מהשומחון, ומשותר מסת תחת הפסולות, בבקשה.
לכל ישראל יש מורשת אחת, רשת מורשת של כל ישראל.
זה ארגון נפלא מאוד, שהוקם לפני שנים מעט, אבל עשה הרבה מאוד, ועושה הרבה מאוד.
תורים, מצליחים, ובונים מקוואות. ארגון תלת הבית באמצעות הרב בן ציון מוצבי מזמין אתכם להנציח מאורע אישי שלכם לדורות. הצלתכם על דברה תהיה בשימוש ערב ערב, כמו יום התושנה.
לכן מי רואה דבר כזה יקר, דבר כזה נכלל ועומד מן הצד. וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לפולנים, זה קודם להבצת תורה. כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית, תורמים, מצליחים ובונים מקוואות. 02, 80, 80, 80, 80.
מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרשת מורשת כל ישראל, מקבלים שבת שידור ישיר, שידור חי, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א, 02-530-2685. אנחנו עם מאזין לירושלים, שלום למאזין. שלום למאזין.
שלום, שלום.
שלום כבוד הרב, יש לי שאלה לגבי תינוק שנולד לפני כמעט 4 שבועות והוא היה במשקל נמוך, אז אי אפשר היה לעשות ברית רק ביום שני בעזרת השם. לגבי שמות, אם אפשר שהרב יעזור. האמא קצת מתלבטת, אני לא האמא, אני דודה. אותה, היא רצתה, אומרים מאוד. אני שמעתי שהשם אומרי הוא לא כל כך מולד, אז אמרתי שאנחנו נתייעץ איתך. שהרב יגיד את זה.
יש כל כך הרבה שמות של צדיקים.
כן, אני יודעת, הבעיה היא ששם יש קצת בעיה, זה לא בעיה כל כך שונה תורה.
מה זה קשור? אבל אנחנו עם ישראל, כולנו יהודים.
כשכולנו נזכה בעברת השם.
יש שמות של אנשים צדיקים, ובהחלט לא שמות של אנשים שלא הצליחו. עומרי שהיה לו בן אחיו, שהיה עובד עבודת ידידים, ועוד וכאלה ודומהם, אבל בשום פנים באופן לא, בוודאי שלא, זה לא מתאים.
זה מה שאני אמרתי, ולכן התייעצתי ואמרתי שאני אשאל אותך לגבי השם אביאל.
אביאל אפשר, כן.
כן, זה שם טוב.
כן, כן, אפשר אביאל. מקרה כזה, שתקרא אביאל, עדיף בוודאי פי 100 מאשר שתקרא לו בעומרי, אם היא אוהבת את האות עין. בסדר, שיהיה אביאל.
לא, זה לא מחייב בעין, יש אורי גם היא חשבת על...
לא, לא, אביאל יותר זה שם אדם, אורי זה לא שם אדם, היום זה המצאה אורי. יש אורי, אורי כן, אבל אורי זה לא... זה סתם, זה מרחף בחלל, זה לא רגליים על הקרקע. אבל עדיין זה שם, זה שם אדם. תברכו, כל טוב.
תודה, כל טוב שבת.
תודה למאזינה מירושלים, אנחנו מאזין מחצור, שלום לך אביחי.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יישר כוח לרב. רציתי לשאול את הרב, אצלנו בבית כנסת נוהגים להגיש למתפללים בשחרית קפה או קפה במהלך התפילה, האם מותר לשתות ויש חילוק?
מה זה בשחרית? תגיד לי, באיזה תאים בתפילה?
כל מי שמגיע, מתי שמגיעים, לא משנה מי שנכנס בהודו, לפני הודו.
מה, בהודו מביאים קפה?
כן,
זה בושה וחרפה. אנחנו באים להתנגד, אנחנו לא באים לשתות תה ולשתות קפה, זה הופך להיות דבר בכלל לא יפה.
הגבאי ככה הוא רגיל לזה
ש... אז הוא רגיל, אז להגיד לו, הגבאים שיפסיקו לשלוט עלינו הגבאים, זה מין מנהגים משונים ומאוד מוזרים. אני מסכים שאם אדם בא שעה לפני התפילה ורוצה ללמוד ורוצה לשתות לו איזה כוס תה, יעשה את זה בצנעה. וגם לכתחילה לא ישתה לתוך בית הכנסת, כי זה יכול להתלכלך, יכול ללכלך את המקום. זה לא קורה בית הכנסת. אבל מרגע שהתחלנו את התפילה, מי יכול להכניס שם כוס תה לתוך בית הכנסת? מי יכול להכניס שם איזה כוס קפה לתוך בית הכנסת? ברגע שהתחלנו את סדר התפילה, וסדר התפילה צריך להיות רצוף. זאת ועוד, בעצם זה שמגישים כוס תה או כוס קפה לאדם שבא, זה נראה כאילו הוא בא בשביל תה וקפה. בזמנו בישיבת פורת יוסף היה נהוג שהיה שמש מיוחד שהיה מגיש כוסות תה לכל הלומדים שם. מתי? שעה אחרי תחילת הלימודים, בעיקר בימי החורף. אז היו כאלה שהיו רצים לקחת כוס תה, היה אומר הרב יהודה צדקה עליו השלום, שהוא היה עוד לפני שהיה ראש ישיבה, היה מנהל הרוחני של הישיבה. אז היה נותן בשיחות מוסר, היה אומר תדעו, שמי שמבטר על הלימוד בשביל כוסות תה, אז בעולם הבא יגישו לו מגשים של כוסות תה, וזהו, ולא יותר מזה. אחרים יאכלו מעדנים ויאכלו מכל מיני דברים טובים ומצלחים, והוא יקבל כוסות תה. אז לא, זה לא, יש עת זמן תפילה, אפילו ללמוד תורה בתוך התפילה, הפוסקים אמרו שלא. כך כותב השלה, וכך כותב המגן אברהם, זה מה שדברי הגמרא, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. כל שכן, זמן שתיית כוס תה, זה נראה כמו חלילה, חלילה, הצלח לי בית מרזח. זה לא ייתכן. ודאי שזה מנהג גרוע מאוד, וצריכים לעקוב אותו מן השורש. כל טוב.
תודה רב, חיים מחצון, אפשר להגיד לזה הרב שזה מאוד לא מאוד בהודו, מאוד רוצה במדינת הודו. לגבי סעודה שלישית, הרב בקשר הזה בבתי כנס מסוים עושים סעודה שלישית, אולי צריך לתת להם גם כן איזה קווים של...
אני לא יודע, תכניס אותי לזה, כי לי זה לא נראה. לי זה לא נראה שהופכים את בית הכנסת לחדר אוכל ולמקום אכילה, ואחר כך מביאים גם בירות, והשני מביא... ערק והרביעית תקילה ועוד מי יודע לאן יגיעו. זה לא נראה. זה סתם תפסו טרמפ על זה שהם אומרים דברי תורה ואומרים זה, ולמעשה זה גם קצת, סליחה שאני אומר, זה לפעמים עוזר להתפוררות המשפחה. המשפחה מרגישה שבשבת אליהם מחויבות, אחרי החמין שאכלו, אז האיש לדרכו פנה, והילדים מתפזרים, והאישה עושה מה שהיא רוצה, והגבר הולך לבית הכנסת, ולא תמיד הוא לומד, והם עסוקים הרבה במטבח, זה קורה גם כן בשבתות לצערנו, הרבה בתי כנסת שאתה רואה את זה בשבתות, כבר בחזרת השעת של שחרית. אז כולם נמצאים שם במטבח, בודקים איזה שיבה שהגיעה, אם 24 או 12 או 18, ואיזה ביצים של חמינדוס יש, ואיזה בורקס הגיע עכשיו, ומה עוד זה. זה הפך להיות כאילו זה מקום של אכילה ושתייה. ולמעשה צריך לחזור למצב שאנחנו באנו להתפלל ולא באנו לאכול. אוכלים, אוכלים בבית.
אמן ואמן, חזק ואומר, ברוך השם היום, אנחנו יש כמה שבע בתי כנסת, צריך לחזק את העניין הזה של מורה מקדש. תודה רבה רב, אנחנו עם מאזין נוסף מירושלים, רפאל, שלום לך.
שלום לך, שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
שאלה לי לכבוד הרב, יש טיולים מאורגנים לחוץ לארץ, ולפעמים בחוץ לארץ לוקחים, קונים דג כשר או ירקות, ושמים אותם בתוך שקיות של כסף, ולפעמים גם מתאים אותם בעוד נייר של כסף, ואתם הם מכניסים לתוך התנורים של בתי המלון שהם לא כשרים. מה דעת הרב?
בוודאי שזה לא טוב. הדרך הטובה ביותר זה לקחת, קודם כל לצאת לחוץ לארץ ולדעת שזה עצמו אסור. אין שום היתר לנסוע לחוץ לארץ לצורכי טיולים. יש היתר לצאת לחוץ לארץ, מי שאין לו אישה ולישא אישה, כאן מה אומרת, או ללמוד תורה או לצורכי רפואה, או כשאין לו פה פרנסה והוא הולך שם להתפרנס ולחזור. אבל לצאת סתם שציעו לו ביקורים, בשום פנים באופן אין היתר לזה. וגם מי שיעיין טוב בסוגיה עכשיו במסכת כתובות בסופה, יראה כמה זה דבר חמור, עד כדי כך שחכמים אפילו לצורכי ייבום. היה איזה מישהו שרצה ללכת לייבם את אשת אח, לא עלינו אחיו מת, בלי בנים. והוא היה צריך לצאת ייבום, אמרו לו, אחיו לקח נוכריה, אתה גם לוקח נוכריה, נוכריה, על פי שהיא יהודיה קשרה, אבל היא תושבת חוץ לארץ, אז לא התירו. זה לא דבר פשוט. לנסוע לחוץ לארץ היום נהיה דבר של מה בכך. צריכים לדעת שיש בזה איסור, בפרט לדעת הרמב"ן נחמני, ישיבה בארץ ישראל מקיים מצוות עשה מן התורה. לכן אין לעשות דבר שכזה. אז בעצם הדבר, נחזור לעצם העניין, לגבי מי שכאן בארץ נאמר, גם בבתי מלון פה לצערנו יש מקומות שאי אפשר שם לאכול, והוא רוצה להכניס את זה לתוך התנור, הדרך הטובה ביותר זה לקחת איתו מנגל, להביא איתו מנגל מהבית חשמלי, ולחבר אותו לרשת החשמל, ולהניח על זה את הדג או את הירקות או את אותו מאכל שהוא רוצה, וכך הוא יודע בדיוק במה הוא אוכל ובאיזה כלים הוא מבשל, ולא ישתמש בדברים אחרים. היום יש אפילו מנגלים חד-טעמיים, לא חסרים פתרונות, כל סופר ראוי לשמור, אפשר להיכנס ולמצוא ציוד מתאים, זה נקרא של קמפינג, אני יודע שזה נקרא עוד, וכל מיני שמות כאלה ודומיהם, ואפשר להשיג דברים ולא להשתמש בתנור של בית המלון, בפרט שזה יש בזה משום הרועים, הרועה יחשות בו שהוא חס ושלום להשתמש בכלים האלה, בפרט שהם התנורים שם בוודאי לא נקיים ומלאים שומן מן החי של נבלות וטרפות ודברים הכי אסורים ונוראים. אז יש לי מנע מכך, בפרט שיש פתרונות אחרים. תודה רבה.
תודה לך רפאל, שכוח עליו אנחנו מאזים לדבר שלום לך מיכאי.
שלום.
שלום, שלום.
שלום, ברוך השם. כבוד הרב, יש לי שאלה לגבי הקידוש של ליל שבת ושבת בבוקר.
כן.
בנייה משלושה חלקים קטנים. ראשית, שני הלחם שאנחנו זוצים על החלות, שבליל שבת אנחנו בוצעים את החלה התחתונה ובבוקר, בשבת בבוקר את החלה העליונה. שאלה שנייה לגבי...
אם אני שואל, אתה מעדות אשכנז?
אני מעדות מזרח, ברגיל.
עדות המזרח לא נהגו כך. עדות המזרח נהגו תמיד לפצוע מהעליונה בכל אחת משלושת הסעודות. כך ננהגנו על פי דברי רבנו אבי ועל פי הזוהר הקדוש. זה המנהג פשוט וברור שיש לפצוע מהעליונה ולא מהתחתונה.
לגבי שנייה, אנחנו בליל שבת נוהגים לקדש בעמידה, בשבת בבוקר
בעמידה. אמת. בליל שבת בעמידה, כמו שאנחנו מעידים, ריקולו השמיים והארץ וכל צבאם, והעדות צריכה להיות מהאומץ. אבל סתם קידוש צריך לשבת, רק הכל בו אומר שזה יהיה חוכה ויתלולה. זאת אומרת, כמו צחוק. הוא עומד ופתאום הוא יושב עוד פעם. אז לכן אמרו לו תעמוד עד סיום מקדש השבת ואז תשב ותשתה. מה שאין כאן בבוקר, כיוון שיש רק את ברכת הגפן וכמה פסוקים לפניה, אז מראש אומרים לו לשבת. מה השאלה הבאה?
לגבי הקידוש עצמו, בליל שבת אנחנו מברכים על הגפן לפני הקידוש, ובשבת בבוקר אנחנו מברכים על הגפן בסוף הברכה.
לא, זה אותו דבר. בשבת אנחנו אומרים רק פסוקים, לא אומרים שום ברכה. אבל תמיד שיש ברכות, ברכת הגפן נהיה ראשונה, כך זה בהבדלה. בהבדלה מברכים כל עם הגפן, אחר כך בורא עצב סמים, ואחר כך מעורי האש, ואחר כך מבדיל. כך זה גם כן בחתונה. בחתונה יש שבע ברכות, הברכה הראשונה של החופה זה בורא פרי הגפן, ואף על פי שלא שותים אז מהיין. עד שמסיימים, משמח החתן עם הכלה, ואז הוא שותה מהיין. אז כך גם כאן. בקידוש של עד שבת, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, הוקים אלף העולם בורא פרי הגפן, ולא שותים. מחכים ומברכים, אחר כך את בדקת הקידוש שנתקנה על הכוס, והיא אשר קידושה ממצותה וקידושה ממצותה ברוך הבן וכו', ברוך אתה השם לקדוש השבת, ובליל חג אומרים, שבחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. ואז מסיימים את הברכה, ואחרי סיום הברכה שותים מן היין. אז זה כן הגפן בהתחלה, רק שב... בבוקר אין לנו שום ברכה אחרת, רק ברכת הגפן. השאר זה פסוקים שהם מנהג, וגם אם אדם לא יודע פסוקים, זה מה שהוא יודע, אישה שלא יודעת, אין לה סידור לפניה, ולא חייבת לקחת סידור בבוקר, והיא צמאה, היא רוצה לשתות, מה היא תעשה? תיקח את הכוס יין או מיץ ענבים שיש בידה, תשב, תאמר שר למרנה לחיים, ברוך אתה השם, אני מקווה לך עולם, בורא פרי הגפן, שלום על ישראל. היא לא חייבת לומר את כל הפסוקים שיש לפניכם, זה רק הידור מצווה, זה הכל. אז העיקר זה הברכה. תודה רבה.
תודה רבה מיכאי, ומאזין מצפת, היום אין צפת, ברוך השם שלום זוהר.
שלום, תודה רב.
שלום, גם זוהר וגם צפת.
יש לי שאלה קצת, לרב, אשתי קראו לה בעבר ליזה, למד יוד זיילי.
ברור.
ודיברנו עם הרב פישר בזמנו לפני שפשו נפטר, הוא היה סמוך לפקירה, והוא אמר שזה שם לא מומלץ כל כך, כי זה כלי משמעות. כאילו, משפחה אומרת
שהיא קבועה שם ספק. תראה, סליחה שאני אומר.
כן.
אני אבקש עוד פעם אלף מחילות. שאלות של שמות, לא לשאול רבנים אשכנזים שהם לא מכירים את ההוואי הספרדי ולא מכירים את ההיסטוריה של עדות המזרח. יש הרבה שמות של עדות המזרח שאם אתה תגיד את זה לרב אשכנזי, הוא יפתח עיניים. אם תגיד לו שיש לנו שם שנקרא רסמיה, או גורג'יה, או אני יודע, כל מיני שמות, צ'חלה ואחרים בדומהם, יגידו לך שזה לא שם, כי הם לא מכירים את זה. אותו דבר, כמו שספרדי לא יכיר שם אשכנזי, מה זה בילה ולייבל וכל מיני שמות אחרים, שאף אחד לא יודע מה משמעותם, הנה וחנה ועוד, אז יש לכל עדה, בסלנק שלה, בשפה שלה, היה את השמות שקראו לנשים בעיקר, כמו יש את השם נג'מה, נג'מה זה כוכבה, אז כוכב, ג'ים, זה בערבית, אז קראו בשמות כאלה, כן? אז יש שמות, זה מרגליות, ובורג'יה זה מרגלית, או יפה, וכן על זה הדרך, יש הרבה שמות שהם תרגום של כל מיני ורדים ושושנים וכוכבים ודברים חיוביים, וקראו בזה, היו אפילו רבניות שנקראו בשמות כאלה. אז לכן, בעצם הדבר, ליזה זה שם ידוע, מופיע הרבה, ותראה אותו גם, איך אנחנו נדע את השמות מקורם, יש לו עלינו שלא יבוא ולא יהיה, ספרי גיטין, ספרי גיטין השם, צריך מאוד להקדק בגט, ששם האיש ושם האישה יהיו כתובים בדיוק נמרץ, עם האותיות הנכונות, ולא עוד פחות ועוד יותר, ולא עוד אחרת במקום אותה אות. למשל, יש כמה שאלות לגבי השם ג'ורג'ט, איך כותבים בגט? האם כותבים אותו בזן עם פסיק עליון, או זין עם שין ז'ז'ה, או... וכן על זה הדרך, יש עוד שמות כאלה ודומיהם, בעיקר הצרפתים שמכנים כל מיני שמות, שיש להם כינויי לוואי כאלה. אז צריך לדקדק, ושם בשמות הגיטין מופיע השם ליזה, והיו אפילו גדולים. יש אליזה והיה ליזה, ויש לואיזה גם כן, על שם הצמח ששמו לואיזה. אז יש כל מיני שמות שונים ומשונים, ואין בזה שום תמיהה, אין בזה שום חיסרון. כן, עכשיו מה רצית לסיים? בשאלה קטלתי אותך אולי.
כן, יש
מרכב.
כן, כן.
אז השם ליזה, כן, שם טוב, אין בעיה. טוב, שם משם טוב.
אז אנחנו מודים לך. שלום זוהר מצפת, ואנחנו עוברים בשאלה אחרת. בבקשה. שלום לך, יום הצפון.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
ראשית, אנחנו רוצים להודות לרב על השעה הנפלאה הזאת בימי שישי של שאלות ותשובות. אנחנו מחכימים וזוכים לעברי תורה והלכה ושאלות ואקטואליה. שהם לא תמיד מצוי מי שישיב עליהם.
תודה רבה.
שאלתי היא לגבי גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמננו, וכוונתי לשאול האם ראשית כל מה הדין, האם יש הבדל בין הפוסקנו הספרדים, מרן רבי עובדיה יוסף, לבין האשכנזים, והאם יש חילוק בין בהמה דקה של עיזים לכבשים. השאלה שלי נסובה בעיקר מאחר והיה לי בעבר מספר עיזים שגידלתי בתחלה בתור תחביב ומאוד אהבנו את החלב גם עיזים ואחר כך התברר לי הסגולות של החלב וזה הפך להיות גמח לצעים בפה לילדים עכשיו הבנתי שיש גזרה של חז"ל שלא לגדל.
אמת, בזמן התלמוד היו לכל אחד, לכל אדם מישראל, לכל תושב ארץ ישראל, היה לו כרם של ענבים, כרם של זיתים, היה לו שדות של תבואה, של קטניות, וכל אחד היה זורע בעצמו. והיו גם הרבה כאלה שגידלו גם כן בקר, והיו חכמים, שהשברים והעגלים, כמה שהם תוקפנים, אבל הם פחות או יותר תרבותיים, ואפשר לחנך אותם שלא ללכת לאיפה שלראות בשדות זרים. אבל בהמה דקה, בעיקר העז, שהוא תוקפן מאוד, והוא מאוד מאוד שובב, אז זה עובר למקומות אחרים והורס. וכן גם כן הכבשים גם כן, כי קשה להשתלט עליהם, מה גם שהם עדר יותר גדול. היו במאות ואפילו באלפים הלוקחים בעדרים. אז כאשר גזרו חכמים שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. אז כך גזרו. מה זה היה ברבי יהודה? שאומרים שזה היה רבי יהודה בן בבא, ושאומרים שזה היה רבי יהודה בן אלי, כי מעשה בחסיד אחד, ושאומרים שזה רבי יהודה בן בבא, שהיה גונח מליבו, והרופאים אמרו שאין לו רפואה, אלא שישתה את החלב מהעז מיד, בבוקר מיד כשהיא חולבים אותה, ולא יעבירו את זה דרך כלי. והוא קשר את זה לקרי המיטה, כדי שהעז לא תצא החוצה, ולא תאכל ולא תעקור איזה עצים או אילנות או תבועה או כל מיני גידולים של אחרים. חכמי ישראל נכנסו לבקר אותו ואמרו, נשתי מזוין בביתו של זה ואנחנו באים אליו, מיד יצאו משם. נשתי מזוין, זאת אומרת שודד, זה כמו עז, זה כמו מישהו עם אקדח ברקה. אז ואף הוא אומר את הגמרא בשעת פטירתו, אמר, יודע אני שאין בי אלא אותו עוון בלבד. עכשיו, מה למעשה היום? הרי היום יש אנשים שמבקשים גבינות עזים וכדומה וכו'. יש מחלוקת האמת בין הפוסקים מה לעשות. להלכה ולמעשה, אם הוא מגדל אותם בתוך אזורים סגורים, הוא משגיע שבאמת הם לא יצאו למראה בחוץ. וזה באמת השגחה מלאה עם כל התנאים ואת כל, הוא נוקט בכל האמצעים של השמירה, אז מי שמגדל יש לו על מה לסמוך. לא שאני אומר שזה מותר, כי אסור לנו להתיר גזירה שחכמים גזרו. נכון שיש חלק גדול מרבני האשכנזים שאוסרים את זה, אבל למעשה, כיוון שזה היה נהוג, בחוץ לארץ זה היה נהוג, אז שם לא היה גזירה, אבל פה בארץ ישראל זה עדיין נהוג, אז יש כאלה שמקלים יותר אם זה ברמת הגולן או באזורי הערבה ולא בתוך תחומי ארץ ישראל, שהם הארץ העיקרית ששם הייתה הגזירה. אבל מעבר לקווים, כמו רמת הגולן או אזורים יותר מרוחקים בערבה וכדומה, שם דת הפוסקים כולם שזה יהיה מותר. והשם יהיה באזורנו, ישבו וימצאו.
תודה רבה, נכון הצפון, חזק ברוך הרב, ואנחנו מאזינה מירושלים, שלום למאזינה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, ביום שלישי עברתי ניתוח כירורגי באצבע כף הרגל, והורו לי אחרי 3 ימים לטפל בפצע. האם מותר לי בשבת? זאת אומרת, לשטוף, לשים למשחה ולחבוס.
בהחלט מותר, כמו שזה פצע, זה חלילה יכול להיות זיהום, אם לא מטפלים בו או מזרוחים אותו. זה יכול לגרום חס ושלום סכנה, זה בהחלט נקרא מכה שיש בה סכנה, מכה של חלל, ההגדרה של זה בהלכה, בפרט אחרי ניתוח כירורגי, מותר לך להשתמש הכל, רק לא לעשות שחיטה ולא לעשות מריחות, אלא להכין אפשר גזות עם המשחות מראש, ואם לא, אז למרוח בשינוי. אבל להשתדל לא לעשות מלאכות מן התורה, כגון גזירת התחפושות, את כל זה לעשות לפני שבת, לגזור את הכל ולהכין הכל מוכן, ובשבת יהיה רק לתחפש או לטפל מה שצריך לטפל, להשתדל לא לעשות סוחט בשבת. רפואה שלמה.
תודה.
השלמת התשובה הקודמת, ובסעידים הוא אמר, אז יש משהו, כי בזוהר הביא שהעז לא כל כך טוב לגדל, הזוהר היה נגד זה. כלומר שהזוהר כותב שבעז יש בו השדים באים איפה שיש עז, ולכן העז, העיניים שלו, הן קצת מוזרות, הן משונות מאוד. ולמה? כי הזוהר אומר, עז דינה קשייה, כי שמו כן הוא עז. לכן האותיות עז בספר תורה מתייגים אותם בשלוש תיוגים, צריך כאילו 3 חרבות עליו. אז זה עניין אחר, זה עניין שבזוהר הקפיד בזה, וגם בראש השנה אמר לא להביא עז על שולחנו, ראש עז לא להביא. אבל האמת שהעז יש פה, בחלב שלו יש הרבה בריאות והרבה דברים טובים, כמו בכל דבר, יש גם צד חיובי, בצד הדברים הלא חיובים. תודה.
תודה, תודה גם לאליהו ולמאזינה, אנחנו עם מאזינה מכפר סבא, חנה, שלום לך.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, אני שומעת לעתים את השיעורים של הרב במושא יוב בימי חמישי, ואחרי השיעור של הרב עושים התרת נדרים, והגבאי אומר לכוון גם על המאזינים. השאלה שלי אם אני צריכה לענות אמן כשאני שומעת, או אני צריכה לעמוד, או מה...
מספיק שתאמרי שבפיך שאת מצטרפת לבקשת ההתרה, זה הכל. אני מצטרפת לבקשת ההתרה, ואז ההתרה היא בהחלט, אנחנו מכוונים על כל מי ששומע אותנו, גם אלה שמעבר לים, מעבר לאוקיינוס. מכוונים על כולם, וזה בהחלט מועיד, אבל זה מועיד רק על סתם נדרים, לא נדרים שאני זוכר. כי צריך לדעת, כל נדר שאדם זוכר אותו ספציפית ורוצה לעשות עליו התרה, הוא חייב לידע את הרב העושה ההתרה, ולהגיד לו שהוא מתחרט שהוא לא אמר בלי נדר, והרב יכוון עליו, זה הועיל. אבל בסתם, כשאין ידיעה לרב, אז זה רק על נדרים שאנחנו לא יודעים אותם, או מנהגים שעשינו ושכחנו. או חלילה כללות, או חלומות רעים, או פתרונות רעים, כמו שמוזכר שם בנוסח ההתרה שפיקן לנו רבנו הרשש, שר שלום שואב, לזכותו תגן עלינו. זה בהחלט מועיל. תודה רבה.
שכוח, לכבוד הרב, אנחנו נגענו בסיום,
אז נברך את כל המאזינים העיקריים ואת כל הציבור.